בתקופה שבין אפריל 2022 לספטמבר 2023, עלתה ריבית בנק ישראל מרמה של 0.1% לרמה של 4.75%. העלאת הריבית סייעה מאוד למתן את האינפלציה בישראל, אך למהלך החשוב הזה היה גם מחיר, לא קל. העלאת הריבית השפיעה ישירות על משקי בית רבים, שהמשכנתא או ההלוואה שנטלו מהבנק היו צמודות, באופן חלקי או מלא, לריבית הפריים, שהיא ריבית בנק ישראל, בתוספת 1.5%. כיצד הגיבו הלווים שנטלו משכנתאות והלוואות שמושפעות מעליית הריבית? האם משקי בית ביישובים עמידים יותר פעלו באופן שונה ממשקי בית ביישובים פחות מבוססים כלכלית? האם הצליחו לצמצם את ההתייקרות בהחזרים החודשיים? שלום לכם, אני אמירם ברקת ממחלקת התקשורת של בנק ישראל, ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו, הצד השלישי של המטבע. הפרק שאתם מקשיבים לו כעת הוא אחד ממספר פרקים קצרים שאנחנו מפרסמים על דוח בנק ישראל לשנת 2023. הנושא של הפרק, התנהגות משקי בית בעקבות הריבית, נבדק על ידי כלכלני חטיבת המחקר ופורסם בתיבה המופיעה בדוח. נמצאת איתנו טלי בנק, שכתבה את התיבה, יחד עם עמיתותיה, מיכל זילברברג, לילך שם זלטו קרילוב וטניה סוחוי. שלום טלי.
שלום.
אוקיי, אנחנו מדברים על מי שהייתה לו הלוואה או משכנתה שלפחות חלק ממנה מושפע מעליית הריבית.
אז באמת, כמו שאמרת, חלק ניכר מהאשראי שלנו הוא בריבית משתנה, שמשתנה לפי הפריים. שהפריים נקבע לפי ריבית בנק ישראל.
זה בעצם ריבית בנק ישראל פלוס...
ועוד 1.5%. אז ברגע שלאדם יש הלוואה, לא משנה אם זה משכנתא או הלוואה צרכנית, ועולה ריבית בנק ישראל, ההלוואה שלו גם מתייקרת, וההחזרים החודשיים שלו מתייקרים. ואז נשאלת השאלה, איך הוא יגיב לאותה עלייה בהחזרים, אם בכלל? לדוגמה, הוא יכול להחליט לפרוע חלק מהחוב שלו, למשל את החוב שהושפע מעליית הריבית. הוא יכול גם להגיד שאין לו אמצעים לפרוע את החוב, אבל הוא יכול לעשות איזושהי הצרכה. למשל, לקחת את החלק בריבית משתנה, להקטין אותו ולהגדיל חלקים אחרים. עוד אפשרות תגובה של משקי הבית היא נוגעת לחוב חדש. כלומר, משקי בית יכולים להחליט, אוקיי, אני לא סוגר או פורע חוב ישן, אבל חשבתי לרכוש רכב, ועכשיו אני אחליט לדחות את הרכישה או לקנות רכב יותר זול, ואני לא אקח כנגדו הלוואה צרכנית.
אוקיי, אם יש לי משכנתא, אני יכול גם להקטין רכיבים אחרים, נכון? כמו החלק שצמוד למדד, או החלק שבריבית קבועה. אבל ההנחה היא שאנשים יעדיפו להקטין את רכיב הפריים, שצמוד לריבית בנק ישראל.
נכון, אז באמת אם אנחנו מתייחסים לשינויים שחווינו כאן, שזו גם אינפלציה וגם עליית ריבית משמעותית, אם המטרה שעומדת לנגד משק הבית היא להקטין את ההחזרים החודשיים שלו, אם הוא יבצע הקטנה של רכיב הפריים, זאת תהיה השפעה יותר משמעותית על החזרים בפועל. חשוב להסביר שאנחנו לא אומרים פה איזושהי המלצה פיננסית למה נכון לעשות, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה בעתיד. אם למשל האינפלציה תישאר גבוהה לאורך כל שנות המשכנתא, אז יהיה כמובן אפקט מצטבר גם של עליית האינפלציה.
ובמקרה כזה עדיף להקטין את רכיב צמוד מדד.
כן, יכול להיות, תלוי בדיוק בהרכב של המשכנתא ושל האינפלציה ושל ריבית בנק ישראל. אבל אם באמת המטרה של האדם היא לפנות לו עוד מקור ולהקטין היום את ההחזרים שלו, ויש לו משכנתא שהיא גם בריבית משתנה, אם הוא יבצע פירעון, הוא יוביל להקטנה של ההחזרים החודשיים שלו. המטרה שלנו הייתה לבחון מה הייתה התגובה של משקי בית שונים לאותה עליית ריבית, והאם הייתה איזושהי הטרוגניות בתגובה הזאת. האם למשל משקי בית שמתגוררים ביישובים עמידים יותר, הגיבו באופן שונה ממשקי בית שמתגוררים ביישובים פחות עמידים.
והבדיקה שלכם זיהתה שיש הבדלים בהתנהגות.
נכון, זינו שבעצם משקי בית שמתגוררים ביישובים שמדורגים בדירוג כלכלי חברתי גבוה, הגיבו באופן משמעותי יותר לעליית הריבית, ובאופן אקטיבי. עיקר התגובה היא על ידי הקטנת החוב במשכנתאות, על ידי ביצוע פירעונות מוקדמים, ובחוב צרכני על ידי סגירת חובות או אי-לקיחת חובות חדשים, בעוד האוכלוסייה שמתגוררת ביישובים בדירוג כלכלי חברתי נמוך יותר, שינתה פחות את ההתנהגות שלה והמשיכה יותר בדומה לתוואי שלה בתקופות קודמות.
בעצם בדקתם בכמה היה ההחזר החודשי אמור לעלות אילו לא היה שינוי בהתנהגות, נכון? נניח שעליית הריבית הייתה נעשית בבת אחת, בכמה זה היה מקפיץ את ההחזר החודשי של המשכנתאות, ואז השוויתם את זה לעומת ההחזר החודשי בפועל, כדי לראות בכמה ההתנהגות הקטינה את ההחזר החודשי. זאת אומרת, בכמה משקי הבית הצליחו להתמודד עם עליית הריבית, והקטינו את ההחזר החודשי שלהם.
נכון, אז באמת הבדיקה הראשונה שלנו לגבי משכנתאות היא בדיוק זה, בחנו את שיעור השינוי בהחזר החודשי בין שתי התקופות, לפי הדירוג הכלכלי-חברתי של מגורי הלווה, וראינו שמשקי הבית שמתגוררים בדירוג כלכלי-חברתי גבוה, הצליחו למתן משמעותית את העלייה בהחזרים החודשיים שלהם, שהייתה נגרמת כתוצאה מעליית הריבית, אילו הם לא היו נוקטים בשום צעד נוסף.
ובמספרים, אם אותם משקי בית ביישובים מבוססים היו סופגים את כל עליית הריבית ולא מקטינים את הרכיב שצמוד לריבית בנק ישראל, זאת אומרת אותו רכיב פריים, בכמה ההחזר החודשי שלהם היה אמור לגדול?
אז באמת הבדיקה שאנחנו עושים לוקחת את 2022 כנתון ואומרת עכשיו הייתה מתקיימת כל עליית הריבית ב-2022 בבת אחת. אילו זה היה קורה, אותם משקי בית בדירוג נניח שמתגוררים ביישובים בדירוג 10, היו צפויים לעלייה של 19% בהחזר החודשי, כאשר בפועל עלה להם ההחזר החודשי רק ב9%.
כלומר, הפעולות שהם עשו הביאו לזה שהם הקטינו את העלייה בהחזר החודשי מ-19% ל-9%.
נכון, בתוך ה-10% האלה יש בערך 2% של פירעון טבעי שהיה אמור להתקיים באותה התקופה, אבל זה הסדר גודל, כן.
ולעומת זאת, כשבדקתם את אותם נתונים אצל נוטלי משכנתאות שמתגוררים ביישובים פחות מבוססים, עשירון 3, ממש יחסית בתחתית, מה ראיתם?
אז באמת אצל עשירונים הנמוכים, נניח עשירון 1, היה ירידה מ-18 ל-16%, שזה בערך אותה ירידה טבעית שיש לנו של פירעונות כסדרם, פירעונות בזמן, ועשירון 3, לדוגמה, הייתה אמורה להיות לו עלייה בהחזרים של 14%, ובפועל הייתה לו עלייה של 13%.
כלומר, ביישובים הלא מבוססים, משקי הבית כמעט ולא הקטינו את רכיב הפריים במשכנתא.
אז באמת שם, העומדן לשיעור השינוי הצפוי בהחזר החודשי, הוא מאוד דומה לשיעור שינוי בפועל. שיעור השינוי בפועל הוא מעט נמוך יותר כתוצאה מפירעונות טבעיים, שפשוט בין שתי התקופות הגיע מועד לפרוע חלק מהמשכנתא, ואותם אנשים פרעו. ופחות מצעדים אקטיביים. כמובן שגם ביישובים האלה היו אנשים שביצעו פירעונות מוקדמים, אבל ההיקפים הם הרבה יותר נמוכים, ולכן בסך הכל העומדן והשיעור בפועל הם דומים.
בשלב השני, בדקתם בשיטות אקונומטריות מה ההסתברות שאנשים יקטינו את רכיב הפריים במשכנתא. תוכלי להסביר לנו מה זה אומר?
בבדיקה הראשונה אנחנו מתייחסים רק למימד של דירוג הכלכלי-חברתי של מגורי הלווה. באמצעות המידה האקונומטרית אנחנו יכולים להתייחס להרבה משתנים שונים שיכולים גם להשפיע על ההסתברות של אדם לבצע פירעון מוקדם. כמו למשל, שיעור החשיפה שלו לפריים, גודל המשכנתא שלו, תקופה לפירעון, ומדדים אחרים שהם גם מתואמים עם ההתנהלות הפיננסית שלו, כמו ההוצאות שלו בכרטיסי אשראי. שההנחה היא שמי שמוציא יותר בכרטיסי אשראי לאורך זמן, הוא גם עמיד יותר. דבר נוסף שאנחנו עושים בבדיקה האקונומטרית, היא שאנחנו מתמקדים בהסתברות של משקי בית יבצעו פירעון מוקדם, ולא סתם פירעון כסדרו, כי הגיע העת לשלם. בנוסף, באמצעות העמידה האקונומטרית, אנחנו מתייחסים לשני צעדים שהפרט נקט בהם. פעם אחת זה שהוא ביצע הקטנה של הפריים, ופעם שנייה שהקטנה הזאת של הפריים לא הוחלפה באופן מלא על ידי חוב אחר, כך שבעצם סך החוב שלהם קטן לאורך התקופה. וככה אנחנו בעצם ממקדים את עצמנו בסוגיה שמעניינת אותנו, שהיא ביצוע פירעונות מוקדמים על ידי הבאת ממש כסף מהבית, ובפרט פירעון של רכיב פריים.
ומה מצאתם?
הממצאים בבדיקה האקונומטרית הם מאששים ומחזקים את הממצאים בבדיקה הקודמת של ההחזרים, ומצביעים על זה שככל שאדם מתגורר ביישוב שמדורג בדירוג כלכלי חברתי גבוה יותר, כך עולה ההסתברות שהוא יבצע פירעון מוקדם. בדומה, גם משתנים אחרים שמתואמים עם אותה איתנות פיננסית של משק הבית, כמו גודל המשכנתא שלו, ההוצאות שלו בכרטיסי אשראי, גם הם מעלים את ההסתברות לבצע פירעון מוקדם. הבדיקה האחרונה שאנחנו עושים לגבי משכנתאות, מתמקדת בלווים שביצעו פירעון מוקדם. אז אם בעצם ראינו בבדיקה הראשונה שלווים שמתגוררים ביישובים שמדורגים בדירוג גבוה, נניח דירוג 10, השיעור השינוי של ההחזר החודשי שלהם עלה ב-9%, אז אותם 9% כוללים לנו בעצם גם אנשים שלא נקטו בשום צעד, לא ביצעו שום צעד אקטיבי, ורק עלו להם ההחזרים כתוצאה מעליית הריבית, וגם אנשים שביצעו צעד אקטיבי. אז אנחנו רוצים לבודד את מי שביצע צעד אקטיבי, ולראות כמה זה חסך לו. ואנחנו רואים שבשיא התקופה מגיע לחיסכון משמעותי, שסביב 1,800 שקלים בחודש. כשאנחנו משווים בעצם את ההחזר החודשי שלו בחודש שלפני הפירעון, להחזר החודשי שלו בחודש שאחרי הפירעון.
מעניין. רק נדגיש שכשאנחנו מדברים על ירידה בגובה ההחזר החודשי, הכוונה היא בכמה הוא היה נמוך יותר מכפי שהיה אמור להיות אילו הלווה לא היה מקטין את רכיב הפריים. בפועל יכול להיות שהחזר החודשי כן עלה, אבל בפחות. טלי, מבין כ-900,000 נוטלי משכנתה שבדקתם, שלא היו אמורים לבצע פירעון בתקופה שנזכיר בין אפריל 2022 לספטמבר 2023, אתם יודעים לומר כמה מתוך אותם לווים באמת הקטינו את רכיב הפריים שלהם?
אם אנחנו רוצים להשוות בין שתי התקופות, בין אפריל 22 לספטמבר 23, ואנחנו לוקחים משקי בית שהייתה להם משכנתה מלאה, ולא היו אמורים לפרוע אותה באופן טבעי, אז למרות זאת 8% הקטינו, כלומר 8% הקטינו את החוב בין שתי התקופות, והם לא היו אמורים לעשות את זה. המספר נע בין 5% בעשירונים התחתונים ל-12% בעשירונים העליונים.
אז אחרי שבדקתם כיצד הגיבו נוטלי משכנתאות לעליית הריבית, בדקתם כיצד נהגו מי שלקחו הלוואות רגילות מהבנק, מה שנקרא בשפה המקצועית אשראי צרכני.
אשראי צרכני זה אשראי שהוא לרוב ללא בטוחה, והוא משמש כשמו לצריכה.
הלוואה רגילה שאני לוקח כן. מהבנק לצרכים שונים.
נכון, ולרוב זה יכול להיות למימון למשל של רכבים, זאת הלוואה צרכנית נפוצה, או למימון טיסות לחול.
הוצאות גדולות של
משק הבית.
הבדל אחד שככה קפץ לי לעין כשקראתי את הבדיקה הוא שאם במשכנתאות החלק שצמוד לפריים הוא בערך שליש מיתרת המשכנתאות של משקי הבית בארץ, אז בהלוואות רגילות או אשראי צרכני החלק שצמוד לפריים הרבה יותר משמעותי. נדמה לי שזה אפילו מעל 80%.
אז באמת האשראי הצרכני הוא שונה מהאשראי מהמשכנתאות בכמה היבטים. קודם כל באמת שיעורי החשיפה לפריים הם הרבה יותר משמעותיים. המון פעמים פשוט כל ההלוואה משתנה לפי הפריים. ולכן ההשפעה יותר מיידית, בהיקפים יותר ניכרים מתוך החוב. מצד שני, כמובן, החוב הוא יותר קטן.
אלה ההלוואות שמטבען הן הרבה יותר קטנות ממשכנתה.
כן, ולכן גם זה משפיע.
וגם ההחזר החודשי שלהם הוא יותר קטן מן הסתם.
נכון, אז גם שיעור העלייה בהחזר החודשי הוא גבוה, ועדיין מדובר בסכומים קטנים, אז אתה יכול להתמודד עם זה. לעומת זאת, אם מראש מדובר בהוצאה הכי גדולה שלך, והיא עלתה משמעותית, אז למשק הבית יש פחות יכולת להתמודד עם זה. עוד הבדל לגבי האשראי הצרכני, זה שהוא קצר יותר והוא דינמי. אז אם אנחנו מדברים על משכנתה שניתנת בממוצע ל-23 שנים, אשראי צרכני הוא ל5.5 בממוצע. ולכן לאורך השנה וחצי בערך שאנחנו בוחנים, באופן טבעי אדם היה נדרש לקבל את ההחלטה, האם אני רוצה לקחת עוד חוב צרכני או לא. גם הרבה פעמים לאנשים יש יותר מהלוואה צרכנית אחת באותה העת. ולכן בניתוח של האשראי הצרכני אנחנו לא רק נתייחס לפירונות מוקדמים, אלא גם נתייחס לכמות החוב שאוספתי ולקחתי על עצמי במהלך התקופה.
אוקיי. מה אפשר לומר על הממצאים?
אנחנו בעצם רוצים באשראי צרכני להסתכל על הלווים בשתי התקופות, ולראות מה היה השינוי בהרכב הלווים. אז השינוי הראשון שאנחנו רוצים להתייחס אליו הוא מי לא המשיך איתנו לתקופה המאוחרת יותר, מי בעצם סגר את החוב ולא החליף אותו בחוב אחר. ואנחנו רואים שבממוצע 18% ממי שהיה לו חוב ב-2022, פרע אותו ולא נטל חוב חדש עד ספטמבר 23. כאשר השיעורים האלה יותר גבוהים עבור הדירוגים הגבוהים. כלומר, עבור מי שמתגורר ביישוב בדירוג כלכלי חברתי גבוה. למשל, בדירוג 10 זה מגיע ל-22% מהלווים שפרעו את החוב במהלך התקופה ולא לקחו חוב חדש.
לעומת זאת, ביישובים שמדורגים יחסית נמוך, השינוי גם כאן הרבה פחות משמעותי, נכון?
נכון, בערך 14% שלא המשיכו ולקחו חוב נוסף. עכשיו, אחר כך אנחנו עוברים להתייחס למי שבעצם היה לו חוב בשתי התקופות. כאן, בניגוד למשכנתאות, שלקחנו משכנתאות מלאות, ואנשים לא היו אמורים להגדיל את החוב שלהם, פה אנחנו יכולים גם לאפשר גידול של החוב. ובאופן טבעי יש גידול של החוב, זאת אומרת, אנשים לוקחים עוד חוב, עוד הלוואה, מוסיפים אותה להלוואה קיימת. ואנחנו רואים שכשאנחנו מתייחסים לאותו מדגם של אנשים שהיה לו חוב בשתי התקופות, אז אנחנו רואים שההחזר החודשי של מי שמתגורר ביישובים בדירוג כלכלי חברתי גבוה, עלה הרבה פחות מההחזר החודשי של מי שמתגורר ביישובים בדירוג כלכלי נמוך. אז אם אנחנו מתייחסים עכשיו לאותה קבוצת לווים שהיה להם חוב בשתי התקופות, ואנחנו רוצים לבדוק כמה עלה ההחזר החודשי של אותם לווים, אז אנחנו רואים שמי שמתגורר ביישוב בדירוג כלכלי חברתי נמוך, למשל 1 ו-2, חווה עלייה של 17% בהחזר החודשי. לעומת זאת, מי שמתגורר ביישוב בדירוג כלכלי חברתי גבוה, חווה עלייה רק של 9%. עכשיו, זה לא סתם, ההבדל בעלייה בהחזרים החודשיים נובע מגידול משמעותי יותר בכמות החוב של מי שמתגורר ביישובים בדירוג כלכלי חברתי נמוך. לעומת מי שמתגורר ביישובים בדירוג כלכלי חברתי גבוה, שבחלק מהמקרים אפילו הקטינו את החוב, זאת אומרת, פרעו, סגרו את החוב והקטינו את החשיפה שלהם ממש אקטיבית, או סגרו אותו ולא הגדילו אותו באופן ניכר.
אז אם לסכם, טלי, אפשר לומר שנטל החוב כתוצאה מעליית הריבית גדל משמעותית מאוד יותר אצל תושבי יישובים שמדורגים נמוך מאשר אצל תושבי יישובים שמדורגים גבוה, ששם ראיתם שהנטל לא גדל בצורה משמעותית ואפילו במקרים מסוימים אפילו קטן.
נכון מאוד, ועוד נקודה שהייתי מדגישה זה את שינוי ההתנהגות. כי בעצם, כמו שאמרתי, חוב צרכני הוא נפוץ יותר או שכיח יותר בקרב מי שמתגורר ביישובים בדירוג כלכלי חברתי נמוך. אבל בעוד אנחנו ראינו שאותם אנשים שמתגוררים ביישוב המדורג בדירוג כלכלי חברתי נמוך, המשיכו פחות או יותר כרגיל, אולי קצת צמצמו בכל זאת את ההשראה הצרכני שלהם, ולא באופן עיקר, היה שינוי התנהגות בהשוואה לתקופות מקדימות של הלווים שמתגוררים ביישוב בדירוג כלכלי חברתי גבוה, וזה צמצם את ההשפעה של עליית הריבית עליהם.
אז טלי, בשורה התחתונה, מה כדאי לדעתך לקחת מהבדיקה שעשיתם?
קודם כל לגבי הטוב. רני, אמרנו את זה בהתחלה, בעצם אנחנו לא נותנים פה איזשהו מתכון להתנהלות פיננסית נכונה. תושבי יישובים שמדורגים בדירוג כלכלי חברתי גבוה יותר, הגיבו באופן אקטיבי יותר, שגרם להקטנה בהחזרים החודשיים שלהם. האם הם עשו החלטה נבונה או לא נבונה, אנחנו נצטרך לחכות עד סוף חיי המשכנתא שלהם, לראות מה האינפלציה, מה הריבית בנק ישראל, ולעשות את החישוב. זה דבר ראשון. הדבר שני, לגבי הסיבות, למה אנחנו חושבים לפחות שאותם אנשים שמתגוררים ביישובים בדירוג גבוה נהגו אחרת, אז יכולות להיות לזה שתי סיבות. הסיבה הראשונה היא אוריינות פיננסית. בעצם המודעות של אותה משקי הבית, לזה שהריבית עלתה, להשפעה של עליית הריבית על ההחזרים החודשיים, ולאופציות שעומדות בפניהם להקטין את ההשפעה. עכשיו, בספרות אנחנו יודעים שאוריינות פיננסית מתואמת עם המצב הכלכלי של הלווה, ועם דירוג כלכלי חברתי של מגוריו. ולכן הגיוני שאחת הסיבות שבגינן משקי בית שמתגוררים ביישובים עמידים יותר, היו אקטיביים יותר, היא פשוט בגלל שהם בעלי אוריינות פיננסית גבוהה יותר, והם ידעו שהם צריכים לפעול. סיבה אחרת היא, אפשר לקחת שני משקי בית עם אותה אוריינות פיננסית, ולהגיד לאחד יש כסף ולשני אין כסף. אז לאותו משק בית שיש כסף לפרוע פירעון אקטיבי, יש לו אפשרויות הרבה יותר משמעותיות. גם בפני משק הבית שאין לו כסף לבצע פירעון אקטיבי, עומדות אפשרויות. למשל, למחזר את המשכנתא, לעשות את ההצרכה הזאת, להחליף את החוב בריבית משתנה בחוב בריבית קבועה.
כן.
אבל זה לא אותם סט אפשרויות.
הן אפשרויות הרבה פחות טובות, אפשר לומר ככה.
שמשפיעות פחות על ההחזרים החודשיים, שיכולות להקטין פחות כן. בגדול.
גם אין לו מקורות אחרים שהוא יכול לקחת מהם אולי מימון כדי להקטין את החוב. משק בית, אני מתכוון ביישוב.
לשם אני מכוונת. זאת אומרת, שני הסברים אפשריים הם פעם אחת אוריינות פיננסית, יש הבנה, יש מודעות, ופעם שנייה יש יותר אפשרויות לבצע צעדים אקטיביים, כאשר אחד הצעדים המרכזיים ביותר שהתיבה מתייחסת אליו הוא פירעון של המשכנתא. כדי לפרוע את המשכנתא באופן ממשי ולא רק לעשות איזשהו מחזור, ושינוי של הרכב המשכנתא, אתה צריך מקור מימון. אתה צריך מקור כלשהו לסגור ממנו את החוב, לממן את זה. זה יכול להיות הקטנת צריכה, זה יכול להיות מכירת תיק נכסים, הקטנת חיסכון. דרך אגב, זו אחת הסיבות שגם בגינן אנחנו אומרים שאנחנו לא נותנים פה איזשהו מתכון להתנהלות פיננסית. אני לא יודעת מה הקצב שלך היה עושה אם לא היית פותח את החיסכון.
אבל בשורה התחתונה, ללווים שמתגוררים ביישובים עשירים, יש יותר שומנים והם יכולים להקטין את המשכנתא.
חד משמעית.
טוב, טלי, תודה רבה.
אין בעד מה, תודה לך.
עד כאן עוד פרק של קצרים על הדוח. פרקים קצרים שנועדו להציג לכם נושאים חשובים בדוח בנק ישראל לשנת 2023. מקווים שנהנתם ושהחכמתם. מוזמנים לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט ושאר יישומוני הסקטים. מומלץ להירשם או ללחוץ על אייקון הפעמון הקטן כדי שתוכלו לקבל התראות על פרקים חדשים. אני אמירם ברקת ממחלקת התקשורת של בנק ישראל.
תודה ושלום.